מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת פקודי. נודה בתחילה לצוות המסור, יורם יצחק וזנה וכן יחיאל צולמן. חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון ויחזור עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-5-2-11, לאחר מכן שלוחה 8. אנחנו נמצאים בתוך חודש אדר, מזלם של ישראל למעלה, בעזרת השם יהיו ישועות גדולות מאוד. זה זמן גדול ומסוגל, וכולנו כמובן בתוך המערבולת האדירה הזו, בדריכות וציפייה לא פחות המינימום, מצפים לקבל פני משיח. לכן רבותיי, לא להשיח דעת, ובעזרת השם זה גאולה אחת, זה אדר, סמוך לו גאולת מצרים, בניסן יגאלו, בניסן עתידין להיגאל, בעזרת השם, ותחזן עלינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו נמשיך בהלכות פורים מה שיספיק הזמן. השנה תשפ"ד, רוב העולם עושים פורים בי"ד, פרזים, והשנה יחול במוצאי שבת קריאת המגילה. שונה מכל שנה, שזה בצאת התענית, תענית אסתר, השנה כולם מתענים ביום חמישי, ופורים מתחיל במוצאי שבת. יש כמה פרטים קטנים הקשורים למוצאי שבת, ומשם נמשיך וניגע בעוד כמה דברים במצוות של החג הזה, של חג פורים. רק להזכיר, אנחנו ברדיו דברים צריך לחזור עליהם בתקופה הזו, לא אחזור על כל החשבון, אבל כמו שפרסמנו שבוע שעבר והסברנו ופירטנו את כל הפירוט, שיעור זכר למחצית השקל השנה תשפ"ד לנפש 33 שקלים. זה שיעור זכר למחצית השקל. מי שרוצה להדר, לתת כסף טהור, יש אפשרות דרכנו, כמו שאמרנו, בטלפון של התוכנית להשאיר הודעה, ואפשר לתת זה כולל עמלי תורה, כולל אבריחים כמובן. גם דעת מרן הרב עובדיה רבותיי, מה שכתב בחזון עובדיה, לחלוק על השכיל עבדי, כל כוונתו למי שמתכוון לעשות את זה כחיוב, וגם על זה אמר לא נכון שלא לעשות כך. אבל ודאי שמי שעושה ככה לא גרם מכל שווה כסף הרי הוא ככסף, ומילה נרוויח גם מדורים לאחרים. הוא חלק, מי שיגיד אני עושה בכוונה רק בתור חיוב, חיוב זה כבר כמו בית המקדש, כמו שאתה אומר מחצית השקל, זה בעיה. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו עושים זכר מחצית השקל. אז עד רבה, בכסף טהור יש בו הרבה הידורים. ובדרך שאני אמרתי, גם אם תהיה עלייה במחיר יעלה איפה שיעלה, לפי המוכר את הכסף. אנחנו, באוהל רחל למשל, דורשים 33. גם עולה יותר זה לא משנה, אז בכל מצב הכי מיודר שיש. נחזור למוצאי שבת. דבר ראשון, הגבאים לא יעשו ערבית מיד בצאת שבת כמו בכל שבוע. הרבה תקלות יגרמו רבותיי. מה התקלות? הילדים באים מחופשים. הם יש להם קפצונים, יש להם את הקדחים שלהם. צריכים להתחפש. אסור להתחפש בשבת לצורך מוצאי שבת. זה איסור הכנה משבת ליום חול. להבדיל, כמו שחל תשעה באב במוצאי שבת. לא מחליפים את הבגדים לפני צאת השבת. יש איסור הכנה משבת ליום חול. אם אתם תעשו ערבית בזמן, תגרמו ללחץ, אנשים יתארגנו בשבת. יעברו על מוקצה ולא אמרו מבדיל בקודש לחול, כל הבלגן הזה. קחת לפחות, כך אני עושה בבית המדרש שלנו, רבע שעה אחרי צאת שבת התחילו ערבית. רבע שעה זה בסדר. כזה לוקח, 5 דקות, 10 דקות, בסדר. החילו את התחפושות לפני שבת, ילד מתלבש טיק-טק. יאמרו לפני כן, כולם, מה שמתכוננים, מי שיבוא, איך שיבוא, איך שרוצה לבוא, מצלמה, כל אחד מה שרוצה. לפני כן אומר, ברוך המבדיל בין קודש לחול. מגילת אסתר, השנה, תשפ"ד, בשבת, ערב פורים, נגיד הלכה למעשה, מי שיש לו כיבוש שבת חלק ב', הסתכל בסימה שנחת, המגילה לא מוקצה. אם היה פורים משולש, שחל בשבת תדבב למשל, הרי דחו את מקרא מגילה, מחשש שמה יוציא אותה מרשות לרשות, תלתל אותה 400 ברשות הרבים. אז הוא ממילא, אז יש איסור, אז גם אסור לטלטל אותה, מוקצה. אבל השנה למשל, זה לא חל בשבת ונדחה. השבת היא שבת רגילה. פורים י"ד יחול ביום ראשון, זה לא דחוי. התענית רק הוקדמה. וממילא זה כמו השבת שלנו פקודה וכמו שבת שעברה. אתה רוצה לפתוח את המגילה לקרוא, בבקשה, אין שום בעיה. לכן, אין איסור לטלטל אותה, לפתוח אותה, לקרוא בה. אין בזה איסור בין לספרדים, בין לאשכנזים. השנה, שבת לפני, אין שום בעיה. כמה אתה רוצה לקרוא, בשבת להתחיל להתכונן. כשאני מתכונן, זה לא הכנה. מה פה שלא הכנה? אתה כן מכין. מכין, כשאני עושה דבר לצורך אחרי שבת, וכרגע אין לי בו שום עניין כרגע, אין לי שום הנאה ממנו. פה שאתה מכין, עכשיו אתה יודע את הדבר. כמו שאני מתכנן למבחן. אבל עכשיו אני יודע את החומר. וממילא, נכון שאני מתכוון לצורך מוצאי שבת, אבל עכשיו יש לי הנאה מזה. עכשיו אני לומד את הפסוקים, לומד את הטעמים. כמו אחד שמכין בשבת, קריאת התורה של שבת הבא או של שני וחמישי, והוא לא יקרא במנחה בשבת, בסדר? אז תגיד, הוא מכין בשביל יום ראשון. כן, אבל עכשיו יש לו תועלת, עכשיו הוא יודע את הפרשה. לכן, אין בזה בעיה. עוד דבר חשוב. זה בעיקר לספרדים. כמו שכותב הקולבו וכל הפוסקים הספרדים הביאו את זה, תראו בקיבה מועד מי שיש לו. וככה תמיד היה, כולם זוכרים. ופה אני רוצה לתת איזה סוג שינוי קל בשנים האחרונות, בגלל המציאות שהשתנתה, ואני אסביר מה מדובר. כידוע לכולם, אנחנו מברכים בורא מאורי האש במוצאי שבת. מדוע? האש נבראה במוצאי שבת. מה זה נבראה? איפה נבראה האש? ירדה אש מהשמיים? אדם הראשון שנברא ביום שישי, מוצאי שבת, השם נתן לו בינה ודעת, לקח שתי אבנים, ושפשף אותם זה בזה, ויצא אש, ניצוצות יצא אש. אז היא נבראה מוצאי שבת. אנחנו מברכים על הבריאה הזאת במוצאי שבת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא מאורי האש. וכידוע, כל דבר אסור ליהנות ממנו לפני שברכת. אתה יכול לטעום מהתפוח לפני שברכת, אסור. כל דבר הנאה צריך לברך לפני שאתה נהנה. יפה. אם כך, מוצאי שבת, אנחנו רוצים לקרוא את המגילה, ההלכה הזאת קיימת גם להבדיל, אם חל, זאת שאם לא יהיה כבר, תהיה בית המקדש. כשהיה חל תשעה באב מוצאי שבת, אותה הלכה קיימת. תראו, כתבנו על זה גם בקיבה מועד 4 תעניות, גם קיבה מועד הלכות פורים. שחל מוצאי שבת, עכשיו הולכים ליהנות מהאש. איזה אש? מהאש, האור שמהאש. יכול להיות מאש כמו של פעם מהנרות, יכול להיות ממנורות שיש בהם חוט להט, זה אש. אז אתה הולך לקרוא מגילה, ואתה נהנה מהאש, כי היא מאירה לך לקרוא את האותיות, והיא בימי החשברוש, הוא החשברוש המולך מהודור, ועד כוש וכו' וכו'. איך אתה נהנה, ועוד לא ברכת על האש, אתה תעשה הבדלה אחר כך, הלו. לכן נפסק, בעיקר לספרדים, תביאו נר, לפני המגילה, ברוך אתה השם לוקי המלך, העולם בורא מאורי האש, יקרב את כל אחד במנהג שלו, את הציפורניים, לאחר מכן מתחילים את המגילה. עכשיו שהמאזינים שומעים את זה, אומרים, רגע, רגע, רגע. אוי, 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 אוי. הכל בסדר, אני בשידור? אני בשידור? ברוך השם. עכשיו זה טוב לפני פורים קצת לעשות שינוי. ישאלו המאזינים, וכל מוצאי שבת, איך אתה מתפלל ערבית? אתה לא מברך על הנר, כשאתה מתחיל, ברכו את השם המבורך, אשר בדברו מעריב הערבים. תשובה, כתבנו על זה גם, גם בקיבור שבת הבאנו את זה. כיוון שערבית, כבר יודעים אותה בעל פה. גם אני מסתכל מהסידור, זה לא הנאה אמיתית. אני גם בעל פה יודע את זה, לא צריך את זה. זה היתר שאנחנו יכולים לפני כן. יש כמה נימוקים. לכן הוא כותב הכל בו. כך כותבים הפוסקים הזמנים, כך פוסק מרן רבי עובדיה. צריך וחובה לברך על הנר לפני שמתחילים. יותר מכך אני אגיד לכם. כותב מרן רבי עובדיה, שאם שכחו ונזכרו באמצע המגילה, הגיעו בלילה ההוא נדדה שנת המלך, אומר פתאום הגבאי, שכחנו, אמרו ברדיו, צריך לברך על הנר. אומר רבי עובדיה, תעצור את המגילה באמצע, כולם שקט. רגע. תביא נר, תביא בורא מאורי האש, ראיתם? תמשיך את המגילה. זה הלכה. וככה כל מי ששומע אותי, המבוגרים, יודעים תמיד ככה היה. מה קרה בשנים האחרונות? אני אגיד לכם, שלחתי למרן רבי עובדיה, לא מכתב אחד, שלושה מכתבים. ענה לי, לצערי, מאמרות הרבים, לא זכיתי להבין את תשובתו. שלחתי לו מכתב. כתבתי לו, רבנו, העולם עבר, עוד אז זה היה עוד בשלבי תאוצה, היום כבר בפנים בעומק. רוב התאורה, היום כמעט, אפשר לומר כל התאורה, אבל אז התחיל. זה לא מנורות עם חוט לאט, זה לא מנורת הגס או הלוגן, זה מנורות לדים. לדים זה לא אש. מי שיברך על לדים להדליק נר של שבת, ברכה לבטלה. אי אפשר לברך על זה הדלקת נרות שבת. זה לא אש. זה כמו מדבקה זוהרת, עושה אור, אז מה אם עושה אור? אז שאלתי אותו, אם הבית כנסת שלנו כולו לדים, האם אני אגיד לציבור, לא צריכים להדליק את הנר, למה? הם לא נהנים מהאש. זה לא אש. גם מי שידליק בשבת לד, הוא לא עובר על מבעיר. לד, אם זה דרבנן, זה לא מהתורה, זה לא אש. האם נפתור את הציבור מלבאר בורא מאורי האש? ענה לי מה שענה, לא זכיתי להבין את תשובתו, שלחתי עוד פעם מכתב. לא, רבנו, לא הסברתי את השאלה מספיק טוב. שיניתי כיוון אחר, עוד פעם ענה. בקיצור, מי שרואה בקיבה מועד את המכתבים, רואה קרחת במכתבים. הרבה התקשרו אליי, מה זה הקרחת הזאת? ולא סיפרתי אז. היום אני מספר. בגלל שלא הבנתי, השמטתי מהציבור, גם את השאלה, גם את התשובה. אחרי זה קמתם דרך חמים, פגשתי, אמרו לי, ענה לך, מה אתה רוצה? אתה לא הבנת את התשובה. בסדר, בעיה בי. עבר איזה שנה, שנתיים, אמרו, לא אשכח את זה, היה צהריים אחד. התקשר אליי, משמש בקודש רבי צבי חקק. אומר, נמצאים פה אצל מרן עכשיו, הרב הגאון גדעון בן משה, הרב הגאון דוד יוסף. והם שואלים את מרן את השאלה הזאת. ומרן אומר להם, שעניתי לחוטה, תשאלו אותו. הצבי מתקשר אליי, אומר לי, מה הרב ענה לך? אמרתי לו, אני שמח שאתה שואל אותי מה, כי אני הבנתי שהרב לא ענה לי, לא הבנתי את התשובה. אדרבה, אני אשמח שתגיד לי מה הרב עונה. ופה הסתיים הסיפור. אבל פשטות הדברים, מה הלכה למעשה? בית כנסת שלא יברכו בזמננו, אפשר לומר כמעט כולם, אם לא כולם, על כל מקרה בית כנסת שכל התאורה לדים, לא יברכו על הנר, זה בסדר. לא עשו חטא. לא חובה. אם רוצים לשמור את המנהג, אולי מחר יחזור לחוטלת, אני לא יודע. אפשר, ודאי. וגם בזה, יתנו להדליק הנר לאחד שלא מוציא רבנותם. כי הדלקת האש זה דאורייתא. ואנחנו חוששים להחמיר מי ששומר רבנותם במלאכות דאורייתא. אחד ידליק והחזן, או הרב, או הגבאי, לא משנה מי, הוא יברך בורא מאורי האש. נמשיך. זה בתמצית העניין. לגבי סעודת פורים. כמו שידוע, סעודת פורים, חיוב שלה זה ביום. בלילה אומר הרמ"א, קצת. למה? כתוב ימי משתה ושמחה. לא יום, ימי. קצת אבל שמחה, למה לא בלילה זה חובה? למה לא עושים סעודה? יש בזה בפוסקים ראיתי שני טעמים. או, שימו לב, צריך לקחת זה בחשבון, שלא יבואו להשתכר ולהפסיד מצוות היום. שתה הרבה, ידפוק את הראש שלו, ואחר לא צריך לקום, הלך לו כל היום, כל המצוות איבד. יש אחרים שאומרים שכל הנושא של סעודות, כידוע, זה במקורות, לפי איסור המלאכה, דרגות. שבת, איסור מלאכה, זה הכי גבוה. יום טוב, אוכל נפש מותר, שימו לב, ירד לשתי סעודות. שבת, שלוש סעודות, יום טוב, שתיים. חול המועד, עוד ירד. אז גם פורים, לכן, יש פה רק סעודה אחת. סעודת פורים, רבותיי, כותב מרן החידה ועוד, ראוי לאכול עם לחם. לא מעכב אבל. אחד יגיד לי, תראה, קשה לי, לא יכול, לא רוצה, זה... אז אכל, אכל בשר, שתה, הכל, לחם לא אכל, יצא ידי חובה. אבל ראוי עם לחם. בשר, כותב היעבץ, כך פוסק רבי עובדיה, טוב שיהיה בשר בהמה, לא עופות ודגים. טוב. למה? זה שמחה, שיהיה משהו בשרי. עכשיו, מה קורה לגבי השתייה? מה קורה לגבי השתייה? חייב איניש לבסומה בפוריה. חייב אדם להתבשם בפורים, עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כמה זה? מה זה עד אלו ידע? תסביר. בוא נגיד הלכה למעשה, פשט וקבלה. נתחיל מהקבלה. על פי הסוד, חייב לשתות, לשתות, עד שבאמת הראש שלו ידפק, שלא ידע להבחין בין ארור המן ברוך מרדכי. מרוב בלבול יגיד, חלילה ברוך המן, או חלילה הפוך. על מרדכי. זה עד כדי כך. זה על פי הקבלה, על פי הפשט, ואנחנו אנשי פשט רבותיי. אל תנסו חומרות של קבלה, כי הרבה נזקים בהלכה נגרמים אלו שיותר מדי שותים. על פי ההלכה, שותה מעט מהרגלו. כמה תרגיל לשתות? כמה אני שותה? אם אני יושב עושה לחיים, שותה חצי כוסית. תשתה עוד קצת. אז איפה עד לא ידע? לא ידע, אני אסביר לך איך. גמרת לאכול, הים האחרונים, ברכת המזון, אמרתם דברי תורה, שרתם הכל, לך לישון. שאתה ישן, יבוא אליך באמצע השינה, ססון, תגיד לי, ארור המן ברוך מרדכי, מה אתה עונה? אני לא ידע. איך לא ידע? שאתה, נרדם, זה עד לא ידע. מעט יותר מרגלו. עכשיו, מה סוג השתייה? מה סוג השתייה? מה, רק יין? יש כאלו רצו לדייק בתשובת הרדבז לגבי נדרים, ואחד שנדר לו לשתות יין. והוא דן שם מה קורה לגבי יין של מצווה. כותב למשל, יין קידוש והבדלה, יין של פורים. פורים יין. רצו לדייק מפה, שבפורים רק יין לשתות. אני לעניות דעתי, לא הבנתי שום מוכרחות מהרדבז לזה. מה זה קשור? הביא דוגמה שמי ששותה בפורים יין, זה יין של מצווה. ישתה ערק, ערק יהיה גם מצווה, מי אמר שרק יין? ואכן, שלחתי למרן רבי עובדיה, וכתב לי בזה הלשון. יוצאים ידי חובת שתייה בפורים בכל מיני משקאות חריפים. שכאילו לא אוהבים יין? תשתה מחיה, ערק. זה אוהב וויסקי, זה אוהב וודקה, זה אוהב בירה לבנה. כל אחד מה שאוהב. מסתדר לו, זורם לו, מקיים את המצווה בכל מיני משקאות חריפים. תראו, כי בא מועד תשובה כתב ידו של מרן. רב זיבר מביא שגם לא בסעודה יש את המצווה של הבסומה. אתה בא לתת משלוח מנות, בוא נעשה לחיים, נשתה משהו, גם בזה יש מצווה. כמובן רבותיי, הכותב החיי האדם, זה לאשכנזים. חמובדיה, וגם לספרדים. מי שישתה ויזיק לו, או יפסיד מצווה אחת. איזה מצווה? יפסיד ברכת המזון. כל מיני בעיות, יש כאלו דברים יותר חמורים. שהם שותים, מתחילים לפגוע באנשים. או פיזית, או מילולית. היו סיפורים רבותיי, סכסוך במשפחה לדורות. למה? השתיין פלט את הסוד, וזה ששמע, גילו את זה, מחק את זה שגילה את זה, ונהיה פיצוץ, או בכלל לא זוכר שאמר בכלל. מה נגרם? הנושא של השתייה. עד כזה, אסור לו לשתות. שתי טיפה לחיים ונגמר הסיפור. אדם משתכר ולא יתפלל מנחה. ביורם, כמה דקות אני גומר. השתכר ונרדם עד שקם, איפה כבר צאת הכוכבים? אוי, 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 אוי. האם זה אנוס או לא אנוס? מה זה משנה? אם אנוס יעשה עמידה של ערבית פעמיים. הראשונה לערבית, השנייה תשלומים למנחה. הלכה למעשה. מתי התחלת את הסעודה כבודו? מוקדם? זמן להשתכר, להירדם ולקום ולהתרענן ולהתפלל. וקרה אונס, בסדר, פשלה. אז זה אנוס, אין בעיה, תעשה פעמיים עמידה ערבית. אבל אם החכמולוג הזה מתחיל לך מאוחר מאוד, אני אספיק גם זה וגם זה וגם, וגם מסיים את השס וגם וגם, זה לא נורמלי. איך התחלת? איך אתה סעודה ולא התפללת? איך עשית? זה נקרא פושע, אין תשלומים למנחה שלו. עוד דבר אחד מהסעודה, חוץ מכבודכם, אכל, ערבב, קפץ, השתולל, ערבב הכוונה יין עם כל מיני חומרים, והקיא את כל מה שאכל. האם יאכל עוד פעם או לא? שלחתי גם זה למרן רבי עובדיה. אמרתי לו, רבנו, אדם אכל סעודת פורים, גמר, הקיא את כל מה שאכל. יאכל עוד פעם או לא? מה הספק? האם מספיק הנעת אכילה או הנעת מעיים? מה זה? הנעת אכילה זה נהיית גרון. אכלתי, טעים. או, איזה טעים, זה בשר טוב, איזה פיטה. אז נאכלתי, נהניתי. אם זה מספיק, מה אכפת לך שיקי אחר כך? אכל, עבר, נגמר, ענה לך, מה זה משנה? מאיפה יצא? מה זה משנה? אבל אם צריך הנעת מעיים, המעיים מקבלים את זה, מעקלים, מפזרים את מה שצריך לגוף, הפסולת יוצאת החוצה, וזה לא היה. וחתם סופר אומר, במצוות צריך הנעת מעיים. מרן הרב עובדיה כתב לי, מי שהקיא סעודת פורים, טוב שיוכל שוב, טוב, לא חובה, טוב. אותו דבר סעודת שבת גם כן, אותו דבר ליל הסדר. רק אם הוא חולה זה משהו אחר, שלא יוכל, כי אם יוכל עוד פעם יקי, מה עשינו? שעשה איזה טעות שהרבב משהו. פרט אחרון, הקי. שטף פנים, התעורר, מה עושים עכשיו? יברך ברכת מזון או לא יברך? הלכה למעשה, מי שהקי סעודת פורים, כל סעודה, לא יברך ברכת המזון. למה? שאתה מקי, אז האוכל יוצא. זה כמו אחד שהאוכל יתעכל לו במעיים, גמרנו, אין אפקט של האכילה. הוא כבר רעב מאותה אכילה. זה נקרא הפסק שאיבד את ברכת המזון. זה השיעור של עיכול. מה זה משנה, עיכל או פלט הכל החוצה? אף תגיד, אולי נשאר לו קצת? זה ספק. הלכה למעשה, מי שהקיא, לא מברך ברכת המזון. בעזרת השם בנדר שבוע הבא, ניגע במשלוחי מנות, מתנות לאביונים, ולהזכיר שוב, מי שרוצה זכר מחזית השקל, בהידור רב, לעמלי תורה, לאבריחים של אוהל רחל, 45 אבריחים רבותיי. הכל קודש קודש, עם 100% הולך לעמלי תורה, בפרט עכשיו לפני פסח, ואני עושה על כסף טהור, שם שם, וזה פדיון נפש, דברים גדולים מאוד. והרבה אנשים ראו ברכות בזה. מי שירצה, הנה הטלפון שאני נותן של התוכנית, של המאזינים לשאלות, תשאירו גם שם הודעה, יחזרו אליכם, ותבוא עליכם ברכת טוב. 077-5x2-11 לאחר מכן שלוחה 8, תשאיר הודעה קולית, תחזרו עליכם. שוב, 077-22-22-211 אחר מכן שלוחה 8, תשאירו את זה, מי שיש לו שאלה לתוכנית, ישאיר את השאלה עם טלפון, יחזרו אליכם מההפקה, אנחנו יוצאים להפסקה, רק לפני כן, אוי, שכחתי להודיע את השיעורים, יום ראשון הבא עלינו לטובה, תושבי נתיבות, שימו לב, בשעה 14:00, בית המדרש חוכמת שלמה, רחוב שבטי ישראל 65, יום שני תושבי רמלה, בשעה 19:30 בערב, קהילת אוהל אהרון, ברשות הגאון הגדול, רב גד הכהן שליטה, רחוב בלינסון 12, יום רביעי, תושבי חדרה בשעה 8 בית הכנסת שרית הפלטה, רחוב כ"ט בנובמבר 1. לאחר מכן תושבי כפר יונה בשעה 9:30 בית הכנסת לך דודי, רחוב בכוכבה 6. שמעו ותחי נפשכם. יוצאים להפסקה, מיד לאחריה שווים למאזינים המחכימים, בבקשה.
מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
שבנו מההפסקה, לפני שניגש למאזין, אתן שוב את הטלפון למאזינים 077-5-211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בכל בור עם מספר טלפון ומה שצריכים, וישובו עליכם מההפקה. שלום וערב טוב למאזין.
ערב טוב הרב, ותודה רבה. יש לי שתי שאלות. האם מותר להשתמש באזיקון בשבת, לחבר את הדברים, נגיד את הידית של הדלת עם המעקה שבחדר מדרגות, הדלת עפה ברוח, זה מסוכן לילדים, אז לחבר את זה עם אזיקון, אם מותר להשתמש באזיקון בשבת. ושאלה שנייה, מי שמחליף ביום שישי תלית קטן, מחליף לתלית אחרת, אם צריך לברך על זה.
יפה. מאזין הנכבד שואל שני שאלות חשובות. שאלה ראשונה, שימוש בזיקונים בשבת. אני אתמצד והקצר, כי יש הרבה שאלות. מי שיש לו כיבו שבת חלק ב' עמוד תשין למד א', הבנו בזה מחלוקת. דעת הרב ווזנר בקובץ מבית לוי חלק י' עמוד מ' ו', מי שמחבר הזיקון זה כמו כושר, כשירה. אבל דעת מרן רבי עובדיה חזון עובדיה שבתי עמוד עין ה', חודשני, בני סימקרליץ, חלק ב' עמוד ושלמד א', גם רב אלישיב. אין בזה אישור כושר ולא תופר, הוא לא כושר דבר בדבר. הוא רק מהדק אותם, תופס אותם יחד. הנה פה הידית, מחבר אותה למעקה. לכן הלכה למעשה, מותר לאדם להשתחבר הזיקון בשבת. אני הסתפקתי בכיבו שבת, דבר לחבר הזיקון בהזיקון. ודיברתי בזה עם הגאון הגדול רבי מאיר מזוז, תראו את הדברים בכיבו שבת, אבל נענה בקצרה לשאלה, שימוש באזיקון בצורה שכבודו שאל, מותר בשבת ויש על מי לסמוך בשופי. לגבי השאלה השנייה, אדם מחליף תלית. בפעמים יום שישי מתרחצים לכבוד שבת, הולכים למקווה ומחליפים ציצית קטן, או אדם מחליף תלית גדול לתלית אחרת. הבן איש חי, שנה ראשונה פרשת בראשית סעיף י', הוא מביא את ההלכה לגבי מי שפשט תלית שעליו, לדוגמה להיכנס חוץ לכבודכם לבית הכיסא, או צורך אחר, הוא תכוון לחזור ללבוש מיד, לא צריך ללבוש עוד פעם. אז מרן פסק שכן, הוא מסבק פחות להקל יפה. שימו לב, אומר, אבל אם החליף, החליף לבש תלית אחרת לגמרי, אפילו לובש אותו תכף ומיד, אני מוריד את ההוא, לא יכנסתי להתרחץ, הורדתי, החלפתי באחר. מברך על החדש. אותו דבר, תלית גדול. מביאו לי תלית, הלכתי תלית של יום חול, תעטפתי הכל, בסדר, פתאום אני משהו, איזה של יום חול, קראתי שיש שבת שלך. הורדתי מיד, החלפתי, ואיך עוד פעם, להתעטף בציצית. כך כותב ארצות החיים, סימן ח', כך תראו יביע עומר, חלק ג', סימן י' ז', עוד ב' ועוד ד'. ולמה יברך באמת? מסביר ביביע עומר, שאתה פושט את התלית מעליך, הפקעת את עצמך לגמרי מהמצווה. כל זמן שהוא לא לובש תלית בת ארבע כנפות, פטור לגמרי מן המצווה. לובש תלית אחרת, זה חיוב נפרד בפני עצמו. הכניס עצמו מחדש בעול המצווה. שיוצאת, נגמר, נתנתקתי לגמרי. לכן גם מברך. ולמה? תגיד גם שהורדתי אותה, מה זה משנה? אומר, פנים חדשות באו לכאן. הלכה למעשה. מחליפים תלית קטן, מברכים למצווה ציצית. מחליפים תלית גדול, מברכים להתעטף בציצית. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות וישר כוח. נעבור למאזין, תודה רבה. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום עליכם.
תודה רבה לכבוד הרב על כל השיעורים. ברשות הרב שתי שאלות.
תודה לכם.
ראינו בספר היקר של הרב, כיבוש שבת, שאפשר להעביר מתקן כביסה על ידי שתי בני אדם, שיש בו בגדים רטובים. עשיתי לשאול כבוד הרב, לכאורה למה אנחנו לא אומרים שכיוון שהוא לא תופס בבגד עצמו, אלא דרך המתקן, שבזה אין חשש של סחיטה, ואותה שאלה גם לגבי אם יש בגד רטוב, אם אפשר להרים אותו עם הכל, שזה בכלל אותה שאלה. ושאלה שנייה, כבוד הרב, לגבי אם אין לאדם יין להבדלה, שאפשר לקדש על ערק, לדוגמה, האם אדם יכול לערב עם זה מעט מים או מעט משקה אחר כדי להקל על השוטה?
יפה. מאזין הנכבד שואל שאלות מחכימות ביותר. שאלה הראשונה הוא שואל, מתקן כביסה, אני רוצה להרים אותו בשבת. הנה היה גשום, הגיע הצהריים, רבותה, רואים, השמש יצאה. רוצה אני להוציא המתקן החוצה למרפסת. לפני מה שהוא שואל, הרי אני לא מרים את הבגד עצמו על ידי המתקן. קודם כל, ניגע שמותר בכלל להוציא אותו ככה, אתה מוציא בגדים לשמש. אז בקצרה אני גם פה יענה בזריזות, מי שיש לו כיבו שבת, חלק ב' עמוד קופעין א', האיסור בשבת לתלות כביסה, זה נקרא לשטוח בגדים, זה רק לשטוח את הבגד, לתלות את הבגד. אם הוא כבר תלוי ואני מוציא אותו קומפלט החוצה, זה מותר. זה קודם כל לגבי איסור, נעזוב רגע את הנושא של לטלטל בגד רטוב שמה ישחת. אני מדבר עכשיו על הנושא של איסור לתלות כביסה בשבת. אז זה מותר בסדר גמור, יפה מאוד. שם בקיבו שבת עמוד קופעין ד', הבאנו מחלוקת. דעת הבית יוסף פשטות, המגן אברהם, הבן איש חי, בגד רטוב מטלטלים רק על ידי 10 בני אדם. לך תביא מניין מהבית כנסת, ותרים את הבגד הרטוב. תדמיינו לכם עכשיו, יוצאים בשבת ברחוב מלכי ישראל בירושלים בגאולה, ורואים 10 זקנים באמצע מלכי ישראל בשבת, הולכים ומרימים משהו באמצע. אתה אומר, השם ישמו בר מינן, מה זה, לוויה בשבת? אתה רואה, 10 הולכים. יושב בסתר עליון, ווז לגישן, מה קרה? אומר לך, לא, זה מגבת רטובה, נפלה לו במקווה, רוצה לעזור לו, ניקח אותה הבית. אנחנו 10 אנשים, אז הקפנו את המגבת 10 אנשים, וכולם הולכים, יושב בסתר עליון, לוקחים אותה ככה. זה הלכה. העלייה רבה, וחמובדיה פוסקם אותו, בהליכות עולם, העלייה רבה נמצא בשין א', סיב קטן פי. חמובדיה, הליכות עולם, חלגים על מודו שכפה א', גם המנוחת אהבה. אפשר להקל לטלטל בגד רטוב על ידי שני בני אדם. יפה. שואל המאזין הנכבד, הבנו, אנחנו מקילים, אתה ואשתך תרימו את המתקן הזה, תוציא החוצה. שואל, למה צריך אשתך? תרים אותו לבד, אתה לא מרים את הבגד עצמו. ואני אסביר את הרעיון. פה זה לא סוגיה של מוקצה. נכון שגם בגד רטוב נכלל בדין מוקצה, כי אסור לטלטל אותו. אבל זה לא מתחיל מפה, מתחיל מהגזרה. אם היה מצד מוקצה, אז אתה אומר יפה, תטול על זה דבר אחר, מה הבעיה? צריך דבר המותר, תעשה ככה, מה הבעיה? פה זה בכלל הגזרה. שיש לי פה בגד רטוב, אני רואה אותו רטוב, מטפטף, אז יש חשש, כל זוזה אתה מתעסק איתו. אין פה נקודה שתגיד, אני מרים אותו על ידי משהו אחר, מה זה משנה משהו אחר? גם כי אני רואה אותו רטוב, אני אבוא לשחוט אותו. עכשיו שאני הולך עם מישהו, או 10 בני אדם, או 2 בני אדם, אז מה תקרה אהדדה, מה פירוש? יזכירו זה לזה, אל תיגע, שבת. סחיטה, סחיטה בשבת זה איסור דאורייתא, זה מלבן, סחיטה של בגד. זה אחד. והנה, ראיה. איך התירו לטלטל אותו על ידי שתיים? הוא טלטל מוקצה על ידי שתיים? כל זה רק משום הגזרה. זה לגבי השאלה הראשונה. לגבי השאלה השנייה, שאלה חשובה מאוד, אני להדגיש שלא כתבתי על זה, ובזכות כבודו כמובן נכתוב על זה בליבה דלחתה בעזרת השם. שואל, הבדלה על שחר, בירה, ערק, יכול להרבב קצת מים? או לא צריך להיות 100% אורגנל? אני האמת חיפשתי לאיזה מקור, לא, לקח לי זמן, לא מצאתי. התחלה חשבתי, כמו יין, הרוב קובע. וגם סברה אני הוספתי. וכי אנשים לא מוהלים משקעות, וזה תראה היום אנשים שותים מחי ערק, עם מים, עם אשכוליות. וודקה, מערבב אותו גם עם אשכוליות. אני רואה אנשים איך שותים. אם ככה, אז מה זה משנה? גם פה. אבל זה סברות, מה אנחנו? אנחנו פוסקים, מאיפה נביא את זה? אז חיפשתי, לא מצאתי. פניתי לתלמיד חכם, הוא עשה חיפוש מהיר, מצא לי, לא פחות לא יותר, תשובת התשבץ. שוט התשבץ. חלק וו, סימן פי וו. מפורש. לא מהטעם שאני פירטתי. הוא אומר, דינו כמו יין. הוא אומר, כן לגבי חמר מדינה, שותים ככה וכו'. לכן הלכה למעשה, עדיין נחשב כחמר מדינה, אף שהרבבת איתו מים, כמו ביין. יהיה מוטב, זה לא מעכב. שם הוא כותב, אם זה חצי-חצי בול, אז שאין פה רוב בעצם שחר, אומר להחמיר, לא יקדשו ויבדילו עליו, והברכה שלו תהיה שהכל. אבל רואים מפה שגם אם רבבת קצת מים, זה בסדר, וזה לא, רק מה אני רוצה להדגיש, אני לא בקיא בכל המשקעות, אבל כל משקה צריך לבדוק אותו. אם זה משקה שהוא לא 100%, כבר הוא בא במים, של הקמת המוסיף מים, לשים לב לדבר הזה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום, ובשורות טובות. אנחנו נצא שוב להפסקה, ונשוב למאזינים המחכימים והמיוחדים, בבקשה.
מיד נשוב למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
שבנו מההפסקה, אתן שוב את הטלפון למי שמעוניין לעלות לשידור, לשאול את שאלותיו, וכן מי שמעוניין גם לעשות זכר מחצית השקל או מתנות לאביונים בידור רב שאני אחראי לאחר בדיקה מעמיקה, אתן את הטלפון 077-22-22-211 לאחר מכן שלוחה 8, אתן שוב 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר את ההודעה בקול ברור עם טלפון, יחזור עליכם, ובעזרת השם ביום פורים בבוקר, בשעה 8, תהיה קריאת המגילה מבית מדרשנו, בית מדרש אוהל רחל, בשידור חי ברדיו פה בקול ברמה. כמובן זה רק לאווירת חג, אי אפשר לצאת ידי חובה, בשמיעה דרך הרדיו. וגם אנשים, גם נשים חייבות לשמוע מגילה. אז גם נשים ידאגו ללכת לבית הכנסת, או למקום שקוראים לנשים, או להביא מישהו שיקרא להם, וזה בעזרת השם בימים הבאים עלינו לטובה. אנחנו נצא שוב להפסקה, ומיד לאחריה, מיד אחרי החדשות, שווים למאזינים, נדלג על פינת הספרים החדשים, כדי להספיק כמה שיותר מאזינים. תכף נשוב בבקשה.
מבט לשבת עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה.
שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת פקודי, נודה שוב לצוות המסור יורם יצחק וזנה, וכן ליחיאל צולמן, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בכל בו מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. אנחנו כבר ניגשים למאזינים. שלום וערב טוב למאזין הבא.
שלום, שלום הרב. אז עקוב
ברוך
על... ברוכים תהיו. הרב אמר באחד השיעורים לגבי מרן הרב עובדיה, הרב השלום, שאם הוא כתב משהו בספר ואחר כך... כמה רבנים אמרו שנגיד חזר בו, משהו כזה, הרב אמר שהוא לא, לא מקבל את זה, ואפילו אפילו משה רבנו יגיד, אני לא אקבל את זה. שאלה כאילו, כן. אם הרב אומר, בטוח, סתם אפשר להגיד כזה דבר, אבל...
לא, אתה בדוקי, אתה אומר איך אפשר להגיד דבר כזה. לא, כבודו שואל שאלה חזיתית, הגזמתי אתה שואל. יש גבול, משה רבנו אומר, אתה אומר לי שלא, זה השאלה. יפה. אני אוהב את השאלות שהן חדות וחזיתיות וברורות. צריך גם לענות חזיתית כמו שצריך. אז אני אענה לכבודו. קודם כל נסביר למאזינים מה שואל המאזין. אני אומר את זה מדי פעם בשיעורים, לא יודע איפה שמעת את זה, אולי כל הלשון או איזה משהו. קודם כל, יש פה שתי תיקים בשאלה של כבודו. תיק ראשון, כל פעם אתם שומעים, לא אני מדגיש רבותיי, יהיה מי שיהיה. אני אומר לכם, יהיה מי שיהיה. שאומר לי, הרב עובדיה חזר בו, אני לא מקבל מאף אחד. כתבתי את זה תשובה באליבא דהלכתא, הסברתי את זה על פי כללי הפסיקה, במקורות, הבית יוסף, סימן רס"ג ג', שמביא גם כן, סתירה בגדולי רבותינו, תרומת הדשן, שהוא עצמו במכתב כותב הפוך, תגיד חזר בו, אומר הפוך, אין פה תירוץ. ואומר כלל, מחבר שכותב ספר, הוא מונח בנושא, וזה דעתו. אף שהוא הוציא מכתב, אחרי זמן אומר למישהו הפוך, לא מקבלים מה שאמר. כי מה שאמר בספר הוא מדקדק בו יותר, וזה דעתו. זה יסוד. כי אם ניקח את כל החזר בו, שכל מיני, זה נהיה טרנד היום, אני קורא לזה חותמת חזר בו, אני מודיע לכולם, 80% מתורתו של רבי עובדיה, אפשר לשים אותה בגניזה. סתם תופס לנו מקום בספרייה. זה לא הסתדר, חזר בו, זה אמר לי הפוך, זה אמר לו הפוך. ברוך השם שכולם רבים על כל דבר. שאין משהו שכולם מסכימים, זה המזל שלנו. אז אני לא מקבל כלום. יש אולי על כף יד אחת, וגם החזר בו זה לא מהחזר בו שכולם קוראים לזה, אבל זה קודם כל נקודה אחת. עכשיו, אמרתי פה עוד משהו, וזה אני רוצה להסביר לכבודו, וזה מה שכבודו בעצם כואב לו. אני אומר, ואני אומר את זה פה גם כן ברדיו, לא רק בשיעור בבית מדרש בבן זכאי, או בחדרה, לא משנה איפה. תשמעו טוב. תחיית המתים בקרוב. יקום חכם עובדיה. נראה אותו בעיניים. יגיד, תקשיבו, אני חוזר בי ממה שאמרתי בחזון עובדיה, תשמעו טוב, לא נקבל ממנו. ומה שאמרתי משה רבנו, זה קל וחומר משה רבנו. אפילו המחבר עצמו אומר לי, אני חוזר בי, לא מקבל ממנו. תגיד לי, איך אתה מדבר ככה? תשמעו רבותיי, התורה הקדושה נמסרה לחכמים. נמסרה לחכמים. והארץ נתן לבני אדם. ובתורה כתוב, לא בשמיים היא. כשאדם חי, הוא שולט על תורתו. אז תשמעו, תפסו חזק. קודשה בריחו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא עצמו התערב בכל מיני פסקים. הגמרא מביאה תנורו של אחנאי, יצא בת קול. אומרת, תשמעו, הקדוש ברוך הוא, אני אומר ככה. מה התגובה של חכמים? מחילה, 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 מלך, מלכי המלכים, אלף מחילות. לא מקבלים ממך. למה? לא בשמיים היא. נגמר. אתה מדבר מהשמיים? נגמר הסיפור. זה פה בארץ. התורה שנמצאת פה, ובתורתו, אנחנו הבעלים על התורה, רבותיי. חכם שכתב מה שכתב, נתן פה יצירה, נפטר, נגמר הסיפור. יש לו רק זכויות. תורתו נהפכה למציאות, גם אם יגיד הפוך, מבחינתנו לא מקבלים. יקום תחיית המתים, זה פנים חדשות באו לכאן, עם כל הכבוד. לכן אני אמרתי, אפילו משה רבנו יאמר לנו, ומי שישמע, הוא לא יודע איזה שיעור כבודו שמע, אבל אמרתי גם בשיעור, בת קול מהשמיים תצא ותאמר, רבותיי, הפוך מה שכתוב שם, לא מקבלים ממנה. יש פה חכם כתב, הסביר את הדברים, לא פליטת קולמוס, הסביר, באופן שזה דברים ברורים. אם יש לך מה להסביר אחרת בדברים שלו, זה סיפור אחר. אבל זה ברור שהוא כותב ככה. אין צד שני. רק מה נשאר? חזר בו או לא חזר בו? מחילה את זה תמכור למישהו אחר. אנחנו צמודים לתורתו. אם קודשה ברוך הוא שכתב את התורה שנכתבה, תתקעד דורות, 974 דורות לפני בריאת העולם. הוא כתב אותה. הוא אומר, רבותיי, תקשיבו, אתם חכמים, הכל טוב ויפה, אבל פה לא כיוונתם לדעתי. אני רצוני שההלכה הזאת תהיה שונה. נו, שומעים לו? אנחנו רוצים לעשות את רצונו. אבא, רצונך נכון, אבל נתת כללים. גמרנו. לא בשמיים היא מחילה, מחילה, אנחנו נעשה כמו שאנחנו חושבים, לפי הכללים של התורה שאנחנו למדנו. כבודו, הבין אותי עכשיו? הלו?
כן, הרב, אני שואל, גם אם עכשיו הוא כתב ספר מאוחר?
איך?
אם הוא כתב עכשיו ספר, נגיד, אחרי 30 שנה...
יפה מאוד. עכשיו, יפה. כבודו שואל שאלה יפה עכשיו. כל השאלות שלך יפות. שואל שאלה אחרת עכשיו. שואל, המחבר כתב ספר א', אחרי 20 שנה כתב ספר ב', לא מכתב ולא הקלטה ולא אמר לי וכן אמר לי, ולכת אם שמע או לא שמע. ודרך אגב אני אגיד לכם משהו, אצל מרן, יהיו הרבה באים, מדברים, אומר להם, חזק וברוך, תכתוב מה שאמרת. ההוא התלהב, מה פירוש? זאת אומרת שהסכים איתי, אם הסכים בי חזר בו, אין לרב זמן לשמוע אותך בכלל, או לא שמע אותך טוב בכלל, כמה ימנו, יש לי הקלטות, יש לי הקלטות. אני שואל על א', עונה לי על ב', אומר לי, בצבי חקק, תצעק, הרב לא שומע אותך. נו, מה יעשה אחד בא, הרב רוצה ללמוד, יאללה, חזק וברוך, תגמור. אין זמן עכשיו כל שאלה שתבוא עכשיו, שען פלפל איתכם, תכתוב ונדבר. כבר כותב הוא בספר, הייתי אצל מרן וחזר בו. שטויות והבלים, רבותיי. אני אומר לכם, שטויות. תפסיקו להיגרר אחרי הטרנד הזה, חזר בו וחזר בו. תורתו של מרן רבי עובדיה ברורה, משומרת, מוצקת, עמל ויגיעה שהוא עמל, זה לא נתפס בכלל. אין במציאות שיבוא מן דהו באיזה שאלה בשבריר השנייה בככה שלא הגיע להלפית מהעמל שלו, יפיל את מה שאמר. זה לא במציאות. עכשיו, אם הוא עצמו בספר אחרי כתב אחרת, ואתה רואה מפורש, כאילו לא אפשר לתרץ את זה, זה יש כללים. הכללים אומרים, משנה אחרונה עיקר. ויש דברים ברורים לזה. מלא דוגמאות. סתם קופץ לי. לברך ברכת הריח על בוסם סינתטי או לא. סתירה. הוא מפורש כותב, פעם ככה, פעם ככה. מה אתה אחרון? תפתחו את הספר עמוד ראשון. איזה שנה כתב את זה? כתב את זה בשבט תפשין, נגיד, תפשין עין ה'. תפשין עין ב'. זה האחרון? מקבלים את זה, נגמר הסיפור. אפילו שלא כתב מפורש חזרתי בי. כי זה ספר וזה ספר. אבל הוציא מכתב, הוציא הקלטה, יש לך וידאו, אבל אתם מוציאים היום סרטונים בלי סוף. תראה, הנה, בלוויין, תראה, הסריטו אותו. מה זה מעניין אותי שהסריטו אותו? היה מישהו שאל אותו, עכשיו לא מונח, גם אם גם עשר שיעור הוא לא מונח, כמו שישב וכתב בספר. מה קרה? בני אדם. גם עומד על רבי, רבי יהודה הנשיא. היה עוסק, אל תשאל אותו סוגיה אחרת בכלל. הרב עכשיו יושב עוסק במשהו, כתב ספר, כל כולו, 24-7 עוסק בנושא הזה, כל כולו קודש, לא ראשו ורובו, כולו שקוע בנושא. אחרי 5 שנים, עשר שיעור בנושא, תוך כדי ראיתות השיעור, שלף משהו. זה דברים מצויים. ובכן, סרטון. כמה פעמים אני בא לשיעורים, סרטון. סרטון הזה, אדוני, זרוק אותו. אמר, עלה לו באותו רגע, איזו שיטה שהוא זכר, אבל הוא לא הכריע ככה. לא מקבל את כל הסרטון הזה בכלל. לא סרטון, ולא הקלטות וספרים של שיעורי הרע, והראשון לציון וסיפורים. כל זה, רבותיי, אם זה סותר את הספר, זה סתם ביטול תורה. מיותר הסיפור הזה. אני מדבר חריף וחד משמעית. זה קו ההלכה וזה קו הפסיקה. מי שלא ילך ככה, שיתחיל להמשיך להשתבש. מחר יוצא השני סרטון אחר. מחר יקומו מדענים. בוא נחקור הסרטון הזה מאיזה שנה? 2017 או 2018? איפה נשתבש בסוף? מה כתב בספר? ותמיד חכם מבני ברק עוד התקשר, אמר לי, טען בכסף משנה. אני לא טועה, זה היה בתחילת איסורי ביאה, גם כסף משנה מדהים, גם כן על אותו מהלך של הכלל הזה של הפסיקה. שמחתי מאוד אז שראיתי את זה. גם הלך אותו מהלך. זה קו הפסיקה, לא מהיום. מאות שנים של רבותינו. איך מתייחסים לחכם שאמר מה שאמר, והוא לא פולך, תשאל אותו עכשיו. עד כאן, זה היה חשוב לדבר על זה, כי זה ממש המנוע של גופי ההלכה. מה כבודו אומר?
ממש תשובה עבר הזמן. חזק וברוך.
השתכנעת?
כן, אני אחרי תשובה כזאת, חזק וברוך.
יישר כוח. יישר כוח לכבודו, תודה רבה. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות.
שבת שלום.
נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום עליכם.
מחילה רב.
שאלה קצרה, אני לא יודע אם ככה הבינו אותי איפה ששאלתי את השאלה, אבל בכל אופן אני אגיד אותה ככה. אני שאלתי לגבי אדם שנוסע, הוא גר בירושלים, כמובן השאלה לגבי פורים, הוא נוסע לתל אביב בלילה, הוא יודע שהוא יהיה בתל אביב, במקום אחר, שהם חויבים לקרוא ביהודה עליהם, שחייב לקרוא בלילה. האם בגלל שהוא יודע שהוא מתחייב, בגלל שהוא ישן שמה, באותו מקום שמתחייבים ביהודה עליהם, האם הוא יכול לקרוא עוד בעודו בירושלים? הוא עוד לא הגיע למקום.
יפה, יפה. שאלה חשובה ומעשית, השנה, הוא כבר כמה וכמה מתקשרים ושואלים את השאלה הזאת, זה אפשר לומר השאלה של השנה, לבינתיים מה שאני רואה, שקשורה להשנה, בהלכות פורים. רבים הולכים לעשות שבת, שבת חתן בירושלים, או להתארח בירושלים, והם תושבי מרכז הארץ, או הדרום, או הצפון, ופורים אצלהם יהיה במוצאי שבת. הם תכננים לחזור הביתה. אבל בליל פורים הם יהיו בירושלים, שם זה לא פורים. הלכה למעשה, מי שיש לו קיבה מועד פורים, מסתכל עמוד למד ב', למד ג', בקצרה, אם אתה מתכנן, מה זה מתכנן? זה הכיוון שלך. שאתה בעלות השחר של יום ראשון, איפה תהיה? כבר בבית, אתה חוזר באמצע הלילה, או תחילת הלילה. תהיה בבני ברק, תהיה בביתר עלי, תהיה בבאר שבע. אז אתה הולך לעשות פורים, להתחייב ביהודה לת. אתה חל עליך חובת פורים כבר מתחילת הלילה. אני בירושלים? אין בעיה, תקרא בירושלים. אם אתה רוצה מניין, תחכה, תבוא למרכז, איפה תמצא מניין, ואם לא, אז תקרא ביחיד, בלי ברכה אחרונה, מה תעשה? אבל החובה היא חובה. לכן אם יש קבוצה ששבת חתן, ערבית, יעשו קריאת המגילה עם ברכה, אז יצאו לדרך, ובבוקר יקום יתפללו, יעשו את כל המצוות כמו שצריך. ישר כוח על השאלה המעשית החשובה, ברוכים תהיו. נצא להפסקה, מיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה. שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
ערב טוב לכבוד הרב, תודה רבה לתוכנית, ישר כוח גדול. רצינו לשאול שאלה בשעת הדשמי הרב, ועשינו קצת ניקיון בבית, ברוך השם, ומצאנו סכום של כסף די גדול, במקום לא שגרתי, לצורך העניין אצלנו זה היה מעל הספרייה, ספריית הקודש בבית, זה היה שם מעל. עכשיו זה בדרך כלל מקום שאם אני שם כספי צדקה או דברים שמיועדים למשהו, הייתי שם אותו שם. אבל אני לא זוכר אם הכסף הזה מיועד למשהו, כסף צדקה, נדר וכדומה.
רגע, בדרך כלל, רגע גם מחילה, כבודו אומר, בדרך כלל כסף שמונח שם הוא לצדקה?
לא, לא, לא תמיד, זה לפעמים אני אשים אותו שם, בוא נגיד כסף שהוא צריך להיות אצלי בכיס, אין לו סיבה להיות שם. אני לא יודע למה הכסף שם, יש מצב ששמתי אותו שם בגלל שהוא מיועד לצדקה, אבל לא, לא שיש רגילות קבועה. לא תמיד, אין לי מינה קבוע לשים שם כסף.
כן, אבל אתה אומר פה משפט, אתה אומר שלא לצדקה אף פעם לא תשים בספרייה?
זה מעל הספרייה, זה
לא בספרייה, זה ממש... מעל הספרייה, מעל הספרייה ממש.
כן, כן, על הגג שלה, ממש לא בתוך ארון או משהו, ממש על מקום שלא...
כסף לצדקה? סתם אני שואל, כסף לצדקה אתה שם מעל הספרייה גם אם יש לך כסף לצדקה?
לפעמים...
רוצה להבין לפני שניגע בהלכה.
כן, סכום לצורך
הסכום של... מה, אם יש לך כסף לצדקה, אתה שם אותו מעל... מה? לא הבנתי.
כן, אני אומר, אם עכשיו סתם דוגמה סכום של מעשרות לצורך כאן, שרציתי עכשיו להפריש לדוגמה למעשרות,
אז אתה שם מעל הספרייה.
ועוד לא הספקתי להעביר אותו, אז אני יכול לשים אותו, כן, למעלה מעל הספרייה. קרה פעם או פעמיים שעשיתי דבר כזה.
הבנתי. אז אם ככה, בוא ניגע בדבר. זה חשוב, לא סתם חקרתי אותך. בוא נראה את הסוגיה, כן? זה חשוב, כי יש את הספקות האלו להרבה אנשים בכל מיני פינות. ככה. אני אנסה גם לקצר בעניין כדי שנדע את הכלל, וזה חשוב. הגמרא בבא מציעה סימן ג' עמוד ב', הזכרנו אותה בעבר כמה פעמים. אדם לקח הלוואה ממישהו. אמר לו, כמה אתה צריך? 10,000 שקל. לקח את החבילה, הכל בסדר. התחיל לספור, הוא כבר לא נמצא. סופר, 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 רואה את שמה, יש שם כסף מיותר. הגמרא אומרת, וכך נפסק להלכה. לא נכנס עכשיו לפרטים, תלוי איזה סכום היה שם נוסף. אם זה סכום... שיכול להתבלבל, אז הוא טעה. אם זה סכום שאין את הבלבול הזה בספירה, קח את זה ותשתוק. מה זה תשתוק? מה, אני גנב? מה, אולי הוא גנב ממך פעם, ולא יודע איך להחזיר. אמר, הזדמנות עכשיו נדחף לו את זה בחבילה. אומר, תגיד, אבל... זה הבנתי, אני מכיר אותו, ואם זה אדם זה אני לא מכיר אותו. הוא אומר, כן, תשמע, אולי מישהו בא, אמר לו שייתן לך, זאת אומרת, יכול להיות שיבליעו לך את זה כדי להחזיר איזה חוב, מישהו אחר שלח אותו אפילו. זאת אומרת, כסף שמגיע לאדם במקום מסוים, ואין מציאות, זה לא הגיוני, אם אנחנו לא רואים שיש פה סיבה לטעות, כנראה יש פה סיבה מיוחדת שיעבירו לך את זה. זה כלל, הרימה ביורי דעה, סימן רשנון תציבה וכותב ככה. אדם שיש לו ארנק, ארנק הוא משתמש בו, לשים בו כסף. ויש בו כסף, הוא מסופק, האם זה של הצדקה או שלו. כותב הרימה, השתמש בטבע מעות הקדש וחולין זה אחר זה, השתמש צדקה אחרי זה בפרטי. אחר כך מצא שם מעות. אני הולך אחרי השימוש האחרון. ואם שתיהם בבת אחת, גם לקודש, גם לחול, משתמש באותו ארנק, הולכים לפי הרוב. מה רוב הפעמים אתה שם? לצדקה? זה של צדקה. ואם זה היה מונח באיזה גומה, איזה חור שזה היה שם הרבה זמן, והוא לא ראה, אפילו בזה אחר זה, הולכים לפי רוב הפעמים. זה הכלל. עכשיו בוא נראה מה קורה עם כבודו, לכן צריך פה לחשוב טוב מה אתה עושה דרך כלל. אם אתה אומר לי, תראה, כמעט ואני לא שם שם כסף פרטי. אפילו יום שישי לפני צאת לבית הכנסת, או האישה קיבלה ממישהו בא, תשאיר את זה לבעלך, שם את זה למעלה וזה מצוי, אז אני יכול להגיד, שמע, יכול להיות. אבל אם אתה אומר לי שבמקום הזה, אתה כן רגיל לשים. מה? כספי צדקה. פה, יש פה סבירות שזה כספי צדקה. זה בעיה. אבל אם בכלל אתה לא שם שם, אין מצב לא צדקה ולא לא צדקה. פה אני אגיד, יכול להיות מישהו בא פעם איזה קרוב משפחה, יחב לך כסף, לא נעים, לא? אמר, אתה יודע מה, שאני אהיה בבית, הם ייכנסו למטבח, אני אשים את זה מעל הספרייה, יום אחד הוא יגלה את זה, אשים בכיס, וזה חוב ישן שיש לי. זה הכלל. כבודו מבין את ה... זה בסדר העניין?
מבין הרב, מה שהחכמת אותנו מאוד, אני רוצה לשאול עכשיו לגבי זה, אם אני אוכל לצורך העניין בפעם הבאה שאני אתן מעצרות, לתת מזה.
לא, זה לא הולך ככה. אם אנחנו מגיעים למסקנה שזה לא שלך, אז אין דבר כזה. זה לא שלך. ואם נגיע למסקנה זה שלך, אז אל תיתן עוד פעם. מה העניין? אין פה באמצע. אנחנו לא באים, עושים פה תנאי נדבה. לכן שאלתי אותך מההתחלה, שהתחלת לספר את הסיפור, עניין אותי מה הולך איתך. נשמע ממך, אם לא הבנתי, אתה, אבל זה לא משנה, אני לא פוסק לך. אתה תפעיל לעצמך שיקול הדעת. היה נשמע ממך, ששם אתה שם דרך כלל כספי צדקה. ככה זה הנשמע. ואם לא הבנתי, וזה לא נכון, עד רבה.
אז זה לא. הרב הבין, נשאר כוח לרב.
כאן לפחות היה שם חבילה, תגיד לי?
כן, כן. הייתה שם חבילה, בסדר.
אם ככה שווה לעשות ניקיון. שווה לעשות ניקיון, אני רואה.
ברוך השם.
בסדר.
יאללה, שיהיה הרבה הצלחה וברכה.
אבל תשמע, אני אתן לך עכשיו משהו קטן, אתה שומע אותי?
כן, הרב.
הלו. אני אתן לך פה משהו טיפ, אני מקווה שהמאזינים לא מקשיבים. תשמע טוב, שיהיה לך רק שפע בעזרת השם. אם חס ושלום, אתה דחוק, או תקופה עכשיו לחגים, ואתה לא יודע מי אתה, אברך, לא יודע מה, ויש דוחק, במקרה שלך, אתה זקוק לעזרה, מה הסבירות? שזה מעשרות? תיקח את זה לעצמך. ספציפית במקרה שלך. ושהמאזינים לא יקישו מפה שכל אחד יגיד מעשרות אני אקח לעצמי. לא. תראו על ליבה דלחתה מה שכתבו בעניין. תסתכל על ליבה דלחתה. מה תלך לדבר איתך שהמאזינים לא מקשיבים. במקרה שלך ספציפית, בצירוף וברשות. יאללה. שיהיה לך שבת שלום והרבה נחת. כל טוב. כן, נעבור למחכים הבא, למאזין הבא. שלום וערב טוב.
ערב טוב, הרב.
ערב טוב ומבורך.
ממש נהנים מהתוכנית,
תודה רבה. אני גם מאוד נהנה מהתוכנית איתכם.
ברוך השם. רציתי לשאול, הבנתי ברמב"ם והצלמים אסורים. צלם של עבודה, זו, אם נגיד צורת של בובה, אז מה, יש איזה בעיה עם הבובה?
יפה.
או נגיד...
כבודו שואל שאלה... כן, מחילה, כן.
נגיד צלם שנגיד, נגיד כתוב של צלם של נגיד נשיא המדינה, בן גוריון. אז מותר להצלם עם זה?
יפה. מאזין הנכבד שואל שאלה חשובה מאוד. איך מתייחסים לבובות? זה פסל, דמות אדם. אבל זו דוגמה גם כן לגבי למשל דמות של ראש ממשלה שהיה פה במדינת ישראל. לא סתם המאזין שואל לראש ממשלה, תרף תראו כי יש חלוק בין בובות ילדים, בוא נראה בעזרת השם, ניתן את זה בקצרה ובזריזות. הליכות עולם של מרן רבי עובדיה. חלק זין, עמוד רשפי א', מביא שבובה, בובות, אין בהם איסור עבודה זרה. ולמה? שימו לב כמה נימוקים, וזה הנימוקים האלו נפסקים להלכה, וזה ייתן לנו תשובה לגבי כל מיני דוגמאות. מביא על פי התוספות, כל האיסור בדמות שעושים, זה משום החשד. יחשדו שעובד עבודה זרה. בובה אין חשש, מי עובד עבודה זרה? בגמרא של כבודו לפי התוספות, אין בעיה, מי עובד את בן גוריון? האשכול מביא שהאיסור רק בעשייה, לא בשהייה. בדרך כלל אתה לא מייצר את זה, אתה משהה את זה. מביא את המערית בדעת הרמב״ם, מה שאסר אפילו לנוי, זה רק בדבר קבוע, כמו אנדרטה. אבל אם זה לשחק בה או שמתניידת, משהו כזה קטן כמו שתיארת, וזה לא קבוע, לדעת המערית, בדעת הרמב״ם, אין בזה איסור. ועוד שיטה הוא מביא, שזה כללית לגבי בובות רגילות, כלים מבוזים, אין חשש. בובה מתגוללת בעפר. תכנסו לחדר, תראו אותה פתאום שוכבת על הרצפה, פתאום דורכים עליה, פתאום זה, פתאום זה. אז אין חשש לחשד לעבודה זרה. לכן, אבל אם זה משהו קבוע וזה, מה שעושים, נגיד מורידים לאוזן. פוגמים אותו, זה, יש כאלו שמקפידים גם בזה בכל מצב, אבל הלכה למעשה, לפי מה שאמרנו, בקצרה ובתמצית. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. ברוכים תהיו. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
אומרים פה נצא להפסקת פרסומות, לא הבנתי, מחילה. איך? עוד פעם. אחרי המאזין. שלום וערב טוב למאזין.
שלום וערב טוב.
או, כבודו נשמע רדום.
לא, לא, בסדר.
חשבתי, בכבוד.
שאלה כזאת. האם מותר לגעת בקלף של ספר תורה וגוללים את הספר?
כן. יפה. רבותיי, זה דבר חשוב מאוד מאוד מאוד, השואל פה המאזין הנכבד, כי זה שייך לכולנו, רואים את זה כל שבת וכל זמן, וצריך פעם לתת התייחסות שנדע מה הלכה בדבר הזה. שואל המאזין הנכבד, בקריאת התורה, סיימנו את העמוד הזה, רוצים לגלול את היריעות של הספר התורה, לעבור לעמוד הבא. האם מותר לגוע בידיים? בקלף או לא. או למשל צריכים להעביר עכשיו הרבה הרבה יריעות להגיע לפרשה הבאה. משכיבים את זה ומגלגלים, אז זה יותר ירוץ. מה עושים? אז בוא ניגע בזה רבותי הלכה למעשה. שולחן ערוך, זה כל מי שהיה בסיום מסכת, מסכת מגילה, יודע, יש איסור לאחוז ספר תורה ערום בלי מטפחת. כשאתה נוגע, זה מרן בסימן קוף ממזיין סעיף א', אסור לחוס ספר תורה ערום בלא מטפחת. אומר הרימה, גם נטילת ידיים לא מועיל. שר כתבי הקודש, כמו מגילות, נטילת ידיים בסדר. מגילת אסתר, נטילת ידיים בסדר. אבל ספר תורה, גם נטל ידיים לא עוזר. רבותיי, שמעתם? עכשיו תשמעו עוד יותר. כותב תורה לשמה. שהוא תורה לשמה, סימן חבב. גם אם תשים כפפות בחורף, אסור לך לגלול את הספר תורה עם כפפות. אומר, כיוון שהאחיזה בספר תורה, שמוחז במטפחת, זה לכבוד הספר תורה. אבל כפפות, או אם אתה כורך את המטפחת על היד אפילו, עוטף את היד במטפחת, זה לא כבוד הספר תורה. עד כדי כך. זה הלכה פשוטה. כותב מרן רבי עובדיה, האיסור גם באמצע קריאת התורה. לא תגיד רק לפני כן וזה לכוון, לא. גם בזמן הקריאה אסור לגוע בידיים בקלף. גם אם אתה נטלת ידיים כמו שאמרתי. ומי שראה בשערה כמונות אף ממתת, מביא רבי שמואל ויטל, שעל פי הסוד יותר חמור בקריאה. לדעתו רק בקריאה איסור, למה שמתגלים אורות עליונים. אומר, לא בקריאה יותר קל. עכשיו, מה עושים כשצריך לגלול אותו הרבה? או לצורך לעשות לו הגעה, למשל. איך נעשה עכשיו? רוצים להריץ את זה, אנשים פה ציבור מחכים. אז יש לנו, רבותיי, פתח הדביר, פה בקוף ממזיין סיף קטן ב'. הוא מדבר על מי שמגיע ספר תורה, או מכין את הספר תורה וכו'. יש תורח ציבור, הציבור מחכה עכשיו, לגלול אותו לוקח זמן. אז הוא מביא שמה, ונחלת אריאל, אם נוטלים ידיים, אפשר להקל לגוע בספר תורה. למה? כי זה לצורך הספר תורה, כיוון שעוסקים בכבוד הספר תורה, שיהיה מוגע. אז מסקנת הדברים הלכה למעשה. בזמן הקריאה להעביר אותו, אז עוד שנייה, תעביר אותו, תתפוס בעץ למטה, תגלול, תפוס למעלה, למטה, אל תיגע בקלף. לא לגוע בקלף. או עם המטפחת. תשים את המטפחת על הספר תורה, ועם האצבעות תמשוך ותגלגל. זה בסדר. לא שתעטוף את היד במטפחת, זה לא יעזור. זה לא כבוד. גם לא כפפות ולא מטפחת. כשאתה נוגע על ידי המטפחת, זה בסדר. אבל אם זה לגלול הרבה, לצורך הגעת הספר תורה, או לצורך הקריאה, בתורך ציבור עכשיו, ככה לאט לאט עם הקרש הזה ולא זל, פה, אם נוטלים ידיים, מותר לגוע ישירות בקלף של הספר תורה. בסדר, כבודו?
בסדר, נשאר כוח, חזק וברוך.
נשאר כוח לכם, כן.
חזק וברוך, תודה.
ברוכים תהיו, ושיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. אנחנו נצא להפסקה, מיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
אתם מאזינים למבט לשבת, עם הרב בנימין חוטה.
שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
הלו?
אני שומע.
הלו? כבוד הרב, ערב
הלו?
טוב.
הלו? ערב כן, טוב, הרב. מבורך.
הרב שומע אותי?
שומע כעונה.
ככה, אני בחור שמרותק לכיסא גלגלים, ושאלתי... אני בראש חודש הגעתי להתפלל בשטיבלך ואף אחד לא היה חיוף שם, אז רציתי לגשת לעמוד. ניגש אליי אברך, אמר לי, אתה לא יכול לגשת בגלל שאתה יושב על כיסא גלגלים. והוא אמר את זה קצת בקול, אומר לרב את האמת, בלב שלם, לא נפגעתי. אני רק רוצה לדעת, נו, אני רק רוצה לדעת בבקשה מכבוד תורתכם, מה הלכה אומרת? כי אני לא רוצה עוד פעם, כי כמה אנשים אחרי זה צעקו עליו, איך אתה שואל אותו ברבים, איך אתה מבייש אותו, ואני לא רוצה שירחמו עליי או יתנו לי לגשת בגלל המגבלה שלי. אם ההלכה אוסרת, בגלל שאני יושב, אין לי בעיה, אני לא אגש. רק תיתן לי לשאול את כבוד תורתכם, מה הרב אומר? האם בגלל שאני יושב, הציבור עומד, אסור לי לגשת לעמוד?
קודם כל, אני רוצה לומר לך שאני מתפעל ממך. אתה חברמן גדול, אדם בריא וברור בנפשו, ולא מתרגש מכל מיני צעקנים וכדומה. קודם כל ישר כוח. ככה צריך.
תודה.
זה לפני שניגע בהלכה. עכשיו אתה שואל מה ההלכה אומרת. יפה מאוד. אז אני אגיד את ההלכה, ואני אגע בזה בקצרה. מי שיש לו... ואני תפילה חלק א', ובעזרת השם, גם בחלק ב' יש לזה התייחסות, ואני אגיד למה פה וגם פה. שוען האור סימן ג' סעיף י' ד', כותב מרן, סומה יורד לפני הטבע. אדם סגי נאור יכול להיות חזן. מגן אברהם ועוד פוסקים מביאים, בעל מום לא יעלה, למה? הוא פגום לעבודה. כמו בית המקדש, אדם בעל מום לא יכול לעלות לעבודה, גם פה זה כמו מקריב קורבן, זה במקום הקורבן. יש אחרים טוענים הפוך. לב נשבר ונתקה, הפוך, התפילה שלו תתקבל יותר, זה מחלוקת. עכשיו, המנחת הארון, בכלל י' ב' סיף חב זין כותב, לגבי עמידה, אז עוד פעם, לגבי תפילה, ראינו דעת שולחן ערוך, בעל מום, זה לא מעכב. אבל מצד העמידה, שפה אתה לא עומד, כותב המנחת הארון, חייב יעמוד גם משום כבוד הציבור, וגם שליח ציבור הוא מקריב קורבן, מקריב קורבן חייב לעמוד. עכשיו, פסקי תשובות אומר בסדר, בעמוד תפסמר ג' בוא נגיד הוא מצליח לעמוד, מדי פעם הוא יושב. אפילו בחזרה שהוא חזן, שיש פיוטים, הוא יושב בלי לעקות רגליים, אומר בזה זה בסדר, והעיקר שבעמידה הוא עומד. עכשיו, בבעני תפילה בעזרת השם שבקרוב עומד לצאת, יש שולחן הטהור, שהוא כותב ככה. אם החזן הזה קבוע, מה זה קבוע? עכשיו תקופה הוא על כיסא גלגלים, הוא לא יכול. או שאין אחר הראוי לשליח ציבור כמותו. הוא קבוע ואין אחד אחר. או שהוא לא, אבל אין אחד אחר ראוי. בואו ניקח דוגמה, קורה מקרה כמו שפה למשל, ואף אחד לא רוצה לעלות. אז אין חזן אחר. דוגמה, אם זה מה שהיה, רשאי להיות חזן אף שהוא עושה את העמידה בישיבה. אז אם ככה, יש מקרים שיכלת להיות חזן, ויש מקרים שלא. אז לכן, מה שאמר לך אותו אחד שהעיר, מה שהוא אמר את זה גורף, זה לא נכון, כי יש מקרים מסוימים, אבל זה ההלכה למעשה. בסדר כבודו?
כן, תודה כבוד הרב, רק עוד שאלה ממש קטנה שקשורה לזה, אפשר?
כן, בכבוד.
אני הייתי ניגש מייריב קבוע בישיבה שלי, ומאז המקרה שקרה, אני החלטתי שאני מפסיק לגשת למייריב, אני רוצה שהתפילה תתקבל, לא רוצה, אני יודע שחברים שלי לא נותנים לי לגשת בגלל שהם מרקבים הלילה, בגלל שאני בין הבחורים המבוגרים בישיבה ורוצים לכבד אותי. אז אני החלטתי שאני מפסיק לגשת למייריב, ובחורים לחצו ואמרו, אז אני ממש הפצרתי בהם, תעזבו אותי, אני לא מעוניין. עד שניגש אל אחד הרבנים אצלנו בישיבה, אני חס ושלום לא רוצה להיכנס למחלוקת חלילה, אבל תוריי וללמוד אני צריך. הוא אמר לי, הכבוד שלנו שאתה ניגש לעמוד, אתה יורד לעמוד. אז אני, הוא כזה רב נשמה טובה היהודי הזה.
אתה מדבר רק על מייריב, כן?
כן, אני מאוד מסתפק. יכול להיות שהוא אומר לי איזה, יאללה, אני אתן לו הרגשה טובה, כי הרב הזה לא מסוגל לפגוע בזבוב. אני לא רוצה שירחמו עליי, בגלל
אגיד לך.
אני רוצה לקיים את ההלכה.
אני כל פעם הוא חוזר על זה לבחורי ישיבות שעולים פה ושם. רב בישיבה שאומר לעשות משהו, תעשה מה שהוא אומר. עכשיו, במייריב, ערבית, יותר קל. אין פה חזרה. אז עד העמידה, לא מעכב שאתה עומד או לא עומד. מה נשאר? 18? כל הבא שלנו זה בחזרה. הלחש כל אחד לעצמו, מה זה משנה? לכן נראה, במקרה שלך, שהרב אומר לך ומפציר בך, זה בסדר, ולא כמו, ובאמת כמו שאתה אומר, לא ממקום של רחמנות וכו' וכו'. וזה אני חושב שזה בצדק, זה כבוד הישיבה. הרי אתה בחור שווה בין שווים, זורם עם כולם, רוצים שכולם נהנים ממך, ואני חושב שזה דבר מבורך מאוד, וזה לא חלילה בא מרחמנות וכדומה, זה לא הכיוון.
עכשיו, תודה רבה, כבוד הרבה,
מה
שימחתם אותי. תודה.
שיהיה לך בהצלחה, בעזרת השם, מעלה מעלה, בכל אשר תפנה, תשכיל ותצליח.
תודה רבה, כבוד הרב,
שר כוח. שבת שלום. שבת שלום, כל טוב. שלום וערב טוב למאזין הבא. יש איתנו מאזין?
כן, הרב שומע אותנו?
שומע, שומע, ממתין.
שלום וברכה, הרב, ערב טוב ומבורך.
אתה נשמע מבסוט כאילו 7 בבוקר.
ברוך השם ככה, עם הילדים, אנחנו...
זה בחורי ישיבות ליל שישי, רק מתחילים את הערב, אני מרגיש ככה, כן, בכבוד.
ברוך השם. הרב, אנחנו ככה נמצאים גם כן שלושה שבועות ככה לפני בין הזמנים, ויוצא הרבה פעמים שאדם בטיולים וכו', אבל לא רק, שיוצא אדם לעשות צרכים קטנים במקומות פתוחים, בשטח פתוח, לא בבית הכיסא, והוא לא נוגע במקומות המחוסים. השאלה אם הוא חייב בנטילת ידיים.
יפה מאוד. אני, תסלח לי שאני מקצר, כי זועקים לי באוזניות שהתוכנית מסתיימת. שאלה חשובה, שואל המאזין. חוץ מכבודכם, נמצא עכשיו בשטח פתוח, והוא עושה קטנים. האם הוא חייב ליטול ידיים או לא? אז בקצרה, ספר ואני תפילה חלק א', מי שיש לו עמוד קוף חפי, הליבד ילחתה חלק ג', סימן ג', שימו לב, מי שעשה קטנים, או אפילו בשירותים, בחדר, עם כפפות בידיים, או בלי כפפות בשטח פתוח ולא נגע במקום עצמו, הכוונה במקום בעבר של הקטנים, כן? אז אני מדבר ברור. מעיקר הדין, אתה יכול ואיך אשר יצר בלי נטילת ידיים. אם יש לך מים, ראוי ליטול ידיים, אבל זה לא חובה. למה? אין פה רוח רע, וכל הדין זה נקיות. כי אם נגעת, ופה לא נגעת, אז מה נשאר? שהוא הוציא משהו מגופו, צריך להודות לבורא יתברך, שאם יסתם אחד מהם, תברך אשר יצר, בלי ליטול ידיים. אם אתה יכול ליטול ידיים, עדיף. כך כותב גם בשו"ת אור לציון, חלק ב' עמוד כ"ד, במקורות שבאתי תפתחו, תראו את הדברים בהרחבה, וזה הלכה למעשה, ואני מדגיש רק לגבי קטנים. אם זה גדול, אם זה סיפור אחר, זה כבר מקנח, מנקה, זה כבר ודאי חייב להסיר את הכפפות גם, כי זה לכלוך שנמצא שם. אבל לגבי שאלתך, זה הלכה למעשה. בסדר?
בסדר גמור, תודה לכם, רבה רב, יישר כוח
עצום. שיהיה לכם שבת שלום וישר כוח. הגענו לסיומה של התוכנית, נודה לבורא יתברך על עוד שעתיים של דבר השם זו הלכה. נודה לצוות המסור והמיוחד, אני נהנה עם הצוות הזה. יורם יצחק וזנה, וכן יחיאל צולמן. כל צוות הרדיו מיוחדים. אבל ברוך השם, חפץ השם ידע מצלח. ברוך השם, עוד תוכנית, הובילו בעוז. נודה גם כן לישראל כהן, שכל השבוע הוא דואג לכל מה שצריך לדאוג לתוכנית, ושיהיה לכולכם רבותיי, שבת שלום, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, נזכה לפורים שמח, וכל זה ממש מעין מעין לשמחה הגדולה שבקרוב נזכה ותחזן, עלינו בשובך לציון ברחמים, שממה לצרותינו די, ישמור את כל החיילים, כל החולים והפצועים השם מרפא אותם בגופם ונפשם, שבויים, חטופים ונעדרים יחזרו לביתם בריאים ושלמים, ולו שהלכו לקידוש השם מביאים לקבר ישראל בארץ ישראל, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, שיהיה לכולכם שבת שלום, בשורות טובות, ונשתמע בשבוע הבא.